אני רוצה להתחיל במשפט של ימימה, שהוא ישמש לנו כמו המסגרת, והמשפט הוא כזה, כמרחק שבין עיר לעיר, המרחק שבין אדם לחברו, למעשה לא מרחק. אז המשפט הזה של ימימה מלמד אותנו שאנחנו חיים במציאות וירטואלית, מדומיינת, אשלייתית. ימימה מדברת הרבה על העניין של לצאת מהדמיון אל האמיתי. ואנחנו רואים את המציאות כאילו אנחנו שונים, נפרדים, רחוקים זה מזה, אבל האמת היא שאין מרחק בינינו. זה מה שהמשפט הזה אומר, כמרחק שבין עיר לעיר, המרחק שבין אדם לחברו, ככה אנחנו תופסים את זה, אבל למעשה אין מרחק, זה לא מרחק. זה בעצם הבסיס של כל הלימוד. ההתפכחות מהראייה של הילד או הילדה לראיית המציאות העמוקה של הקיום. ואם כבר עולה בכם ההתנגדות, כמו למשל איזה קול פנימי שיגיד, יש מרחק, בטח שיש מרחק, אז בתחילת המפגש הזה שלנו, בואו נשים את ההתנגדות בחנייה. דמיינו שההתנגדות זה המכונית שלכם, אתם שמים אותה בחנייה. ובואו ללמוד בלי ההתנגדות, כי אם אמא באה ללמד אותנו משהו חדש. למה לשים בצד את ההתנגדות? כי בלי לבוא פתוחים, בלי דעות קדומות, זאת אומרת, עם דעות קדומות אנחנו חוסמים את החדש, את האחר. התנגדות אומרת שאני אוחז בדעה שיש לי, וזו מחשבה בסך הכל, תחשבו על זה. אני מזדהה עם הדעה שלי, שהיא משהו שאני נושא בתוכי אולי כבר עשרות שנים, ואז כל מחשבה אחרת נעצרת בכניסה, כמו בכניסה לקניון, מפשפשים בחפצים טוב-טוב של משהו חדש שמגיע, ובסוף לא מכניסים אותו. אז ככה אנשים יוצרים את המרחק הגדול ביותר ביניהם. אני לא סתם מדבר על זה, התחלתי בזה, כי אנחנו חוסמים זה את מחשבתו של האחר, באמצעות השומרים ששמנו, ולא נותנים לו להיכנס. דוגמה אקטואלית מאוד יש בימינו, אני לא יודע אם אתם יודעים מה ראשי תיבות של החמאס, אבל חמאס זה ראשי תיבות בערבית של חרקת אל מוקאומה אל איסלאמיה, תנועת ההתנגדות האיסלאמית. כן, התנגדות. ומי שבוחר בהתנגדות, הוא בוחר במאבק, במלחמה, לא בשלום. והשאלה, במה אתם רוצים לבחור? כי המלחמה היא לא רק בחוץ. מלחמה היא גם בתוכנו, על זה בדיוק מה שאימא מדברת. זו שאלה לייצר לפניה, זו לא שאלה רטורית, במה אתם בוחרים, במאבק או בשלום. כי לכאורה בוודאי שבשלום. אבל צריך לענות עליה, לייצר, להיות עם השאלה הזאת ולענות עליה בכנות. כי העובדה היא שאנחנו מעבירים חלק גדול מהחיים שלנו במאבק ולא בשלום. אז השיעור הזה הוא על יחסים בזמן מלחמה. לכאורה המלחמה היא בחוץ ואנחנו מתמודדים איתה, אבל ימימה בשיעורים השונים שהיא נתנה בזמנים שונים של מלחמה, היא רואה את המציאות אחרת. והיא אומרת כך, איזה משפט שלקחתי משיעור בזמן שהיה המאורעות של מנהרת הכותל, נדמה לי 96, היא אומרת, נניח שכולם נגד כולם, אז יש התרחקות, פירוד, חולשה, זרות, אי הבנה, בלבול, ואז מלחמה. חס ושלום אפילו מלחמת אחים. חס ושלום. אז המלחמה, לפי ימימה, היא ביטוי לחולשה הפנימית שלנו. והשאלה היא מה שורש החולשה הפנימית. השורש החולשה הפנימית זה היחסים בינינו. כשיש מאבק, כולם נגד כולם, נוצר פירוד, ונוצר את החולשה הזאת שמזמינה מלחמה. היא גם אומרת, אם כל העם היה טוב ובשלום פנימי, זה באותו שיעור, מההבנה הזאת של הבנה עמוקה, לכבד את קיומו של השני, כל אחד. אבל יש סתירות, זה דור הבלבול, יש סתירות. כל אחד תופס את עמדתו, כדי לומר דרך פיו את אשר חושב. רוצה ככה וככה וככה. אוקיי, אז יש פה תיאור של מצב שהיה אפשרי אם העם היה בטוב, בשלום פנימי, ומה השורש לזה, זה הבנה עמוקה של המקום, הקיום של השני, אבל זה לא המצב, המצב הוא של סתירות, המצב הוא של מאבק, וכמו שהזכרתי בהתחלה, כל אחד תופס את עמדתו. לומר דרך פיו את אשר חושב. אז יש מלחמה בחוץ. זו המציאות. השאלה היא, מה היא מלמדת אותנו? האם היא מעוררת אותנו לעשות את השינוי הנחוץ? זו השאלה שאנחנו מתבקשים לשאול את עצמנו, וגם במיוחד, היום אנחנו שמים את הדגש על הנושא של יחסים. כי תשימו לב, כבר בשנת 96, אם אמא מדברת על החשש ממלחמת אחים, ולא היינו רחוקים מזה לפני השביעי לאוקטובר. אבל הלימוד שלנו באמת לא פוליטיקה. יש בלימוד את ההבנה של העבודה של כל אחד על חלקו. כל אחד יש את התרומה שלו להתפתחות של התודעה הכללית, אם אמא קוראת לזה הגדילה של התודעה. אז אם יש מלחמה בחוץ, השאלה היא איפה המלחמה בתוכי וביני לבין הסובבים אותי, ואיך אני יכול להביא לשם שלום. איך אני מייצר לא אי שקט, אלא אי של שקט, כמו מרכז שידור של שקט לסביבה שלי. ותשימו לב, במשפט שהקראתי, אני אחזור עליו, אפשר ללמוד מה זה שלום פנימי. היא אומרת ככה, מההבנה הזאת של הבנה עמוקה, לכבד את קיומו של השני, כל אחד, וכולי. כל אחד תופס את עמדתו כדי לומר דרך פיו את אשר חושב. אז אני הדגשתי לכבד את קיומו של השני. השלום בינינו מגיע מההבנה עמוקה על קיומו של השני. ומה ההבנה הזאת? הרי בלימוד כל הבנה היא מבנה. היא תורמת למבנה. זה עוד לבנה בתוך מבנה שלאט לאט נבנה. זה כמו פאזל כזה שאנחנו בונים אותו חלק חלק. וכאן ההבנה שמאפשרת לנו, אחת ההבנות שמאפשרת לנו לכבד את קיומו של השני, כי אמרנו שאנחנו רוצים להגיע לאותו שלום בינינו, בתוכנו ועם האחר, אז עם אמא יש לה משפט שאומרת, כל פונה אליך אינו שונה ממך ממה שהוא נושא בקרבו. איך מבינים את זה באופן עמוק? עד כדי שאנחנו מכבדים את קיומו של השני. כי זה משפט יפה, אבל מה, איך אנחנו מיישמים את זה? הרי כמו שלמדנו בתחילת השיעור, וזו הזדמנות לחזור לאלה שהצטרפו, אני רואה שמצטרפים עוד ועוד, אז פתחתי את השיעור במשפט שאנחנו כמרחק שבין עיר לעיר, המרחק שבין אדם לחברו למעשה לא מרחק. החלק הראשון של המשפט הזה, כמרחק שבין עיר לעיר, המרחק שבין אדם לחברו, זו התפיסה שאיתה אנחנו גדלנו ורובנו מאמינים בה. אם תסתכלו בכנות על מה אתם חשים כלפי אנשים סביבכם. אם נבין את מאיפה צמחה התפיסה הזאת, זה בעצם ראיית עולם, ראיית עולם שאומרת שאנשים הם שונים והם רחוקים זה מזה. אם נבין מאיפה היא צמחה, אז נוכל גם להתחיל להשתחרר מהתפיסה הזאת. כי מה שימימה אומרת לנו, יש לכם את התפיסה הזאת, שזה המרחק בין אדם לאדם, זה כמו בין עיר לעיר, והיא מביאה לנו תפיסה חלופית, ראיית עולם חלופית, שאומרת, למעשה אין מרחק. למעשה לא מרחק. אז בשביל להבין מאיפה צמחה התפיסה הזאת של מרחק, אנחנו צריכים רגע לחזור להבנה הבסיסית בלימוד. וההבנה הבסיסית בלימוד אומרת שהמציאות שאנחנו קולטים היא נקלטת באמצעות כמו קולטנים, שעוצבו בזמן שהיינו ילדים, בהתאם לחוויות שחווינו. למשל, אצל אחד יש מציאות שבה אי אפשר לסמוך על אף אחד. זו המציאות שלו. אצל השני יש מציאות, אנשים לא יודעים להקשיב. זה נקרא בלימוד רישומים מילדות. זאת אומרת, מה שרשמנו כמסקנות מהחוויות השונות. ואם יש לנו מסקנות בתוכנו, כמו אנשים לא יודעים להקשיב, אנחנו ממשיכים להסתובב בעולם, ואנחנו נהיים גדולים, מבוגרים, אבל כמו שאמא אמרה לי, פעם גדולים יש בהם ילדים. זאת אומרת, בכולנו יש את הילדים האלו והמסקנות שלהם. אבל זה לא נגמר במסקנות. זה ממשיך גם לדרכי פעולה, לתוכניות פעולה, למודלים של פעולה בעולם. למשל, אם ניקח את הרישום, אי אפשר לסמוך על אף אחד. אז מה מודל הפעולה שלנו? המודל הוא, אני סומך על עצמי בלבד, אני לא מבקש עזרה, אני לא מראה חולשה, אסור להראות חולשה. אולי גם אני אעשה כל מאמץ כדי להראות לכולם כמה אני מצליח או מצליחה. זה כל מיני מודלים שהם באים לתת מענה לרישום מילדות שאומר אי אפשר לסמוך על אף אחד. אז אם אני מסתובב עם כאלה דרכי פעולה וכזאת תפיסה של העולם, מה זה מייצר? זה מייצר קשר או שזה מייצר התרחקות? זה מייצר קרבה או שזה מייצר ניתוק? אי אפשר לסמוך על אף אחד, אני לא מבקש עזרה. אז התשובה, אני חושב, ברורה. אם חווינו בילדות חוסרים כאלה ופגיעות שנרשמו בנו, אנחנו מסתובבים כמבוגרים, כגדולים, במערכות היחסים שלנו, עם אותם אסטרטגיות של הילד שאפשרו לנו לא להרגיש כאב. מה אני מתכוון כאב? למדוגמה, לא להרגיש שאני לבד וחסר אונים כילד. איך אני מטפל בתחושה הזאת של חוסר אונים? על ידי זה שאני סומך על עצמי, לא מבקש עזרה. כל מה שאמרתי קודם. אז קודם הקראתי את המשפט של ימימה שאומר שהשלום הפנימי מגיע מתוך הבנה עמוקה. כן? הבנה עמוקה לכבד את קיומו של השני, כל אחד. עכשיו אנחנו מבינים עם איזו הבנה אנחנו מסתובבים בתוכנו. כל אחד והווריאציה שלו, כן? בכל מקרה מדובר בהבנות של ילד או ילדה, זו הנקודה החשובה להבין. אנחנו מסתובבים עם תפיסת עולם של ילד או ילדה, ולא מההבנות של הלומדת. וזה אחד הדברים המשמעותיים שקורים בלימוד, שאנחנו עוברים מהילדה ללומדת. אז מה מבדיל בין הילדה ללומדת? הילדה מרוכזת בהישרדות, והלומדת מרוכזת בלימוד. זה שני מקומות שונים להסתכל עליהם על העולם. כשאנחנו מתחילים להיות הלומדים, אנחנו שמים סימני שאלה על התפיסות שלנו את המציאות. למשל, התפיסה שהשני הוא זה שנותן את האישור לקיום שלנו, הוא זה שאמור לספק את הצרכים שלנו, הוא זה שצריך להיאבק בו כדי לקבל את מה שאנחנו רוצים, או אולי לרצות אותו. כל התפיסות האלה הן תפיסות של הילד או הילדה, מתוך עמדה של מאבק על הקיום. אם אמא קוראת לזה נאבקת לקיומה. אז מה שמשתנה זה שהלומדת מקבלת תפיסת עולם חדשה. זה כמו מפה חדשה ללכת בה בעולם. ובמפה הזו, אנחנו מדברים כאן על יחסים, יחסים בזמן מלחמה. במפה הזאת לכל אחד יש זכות קיום. ואיך היא אומרת את זה? היא אומרת, כל אחד וזכות קיומו, ואיך שיהיה, יהיה. היא אומרת את זה לתלמידה, הפעם בהתייחס לקשר, ליחסים בינה לבין הילדים שלה. יחסים זה בכל הרמות. אז כל אחד וזכות קיומו ואיך שיהיה יהיה, וברגע שתתני לעצמך, תתני יותר חופש לילדייך, חופש, ביטחון, לא לדאוג מדי, תני להם כל מה שלא קיבלת, כי את אוחזת אותם יותר מדי. אז תתני יותר חופש לילדייך, חופש ביטחון. בואו נחליף את החופש לילדייך, בחופש לבעלך, חופש לאשתך, חופש לחברים חבר שלך, חופש, להורים שלך. ולמה דווקא חופש? למה היא אומרת חופש? ואיך זה קשור לביטחון? זה קשור, קודם כל, למילה ציפייה. אני, כששאלתי פעם את ימים על היחס שלי לילדים הקטנים שלי שהיו, זה היה לפני 27 שנים, היא אמרה לי, יואב, אתה מצפה שבני הבית עונים לך בהתאם. אז המילה היא ציפייה. ציפייה שלנו, אנחנו לוקחים את המפות הישנות שיש לנו מהילדות, זה אותם המסקנות שהסקנו כילדים, ומנסים ללכת בחיים שלנו עם הילדים, בני הזוג, החברים, עם מפות ישנות. ומה קורה כשהולכים עם מפות ישנות? לא יודע מי מכם עשה ניווטים בצבא, אבל אני חוויתי את זה. מתברברים בשטח, כך קוראים לזה בצבא. ומניסיון מה שקורה, זה שמתחילים להתווכח עם המציאות. אומרים שכאן צריך להיות ודי, יש פה הר, אבל לא, צריך להיות פה ודי. מתחילים להתווכח. וזה מה שקורה לנו גם בחיים. מה שקורה לנו עם הציפיות שלנו בחיים, יש לנו מפות של מציאות שככה זה צריך להיות. אנחנו מנסים לכפות אותם על מי שסובב אותנו. אם זה ילדים, חברים, בני זוג. בימים המציאה לנו מפה חדשה, מפה מעודכנת. בואו ניקח את המפה המעודכנת. היא מדברת על מה? על עולם חופשי, שאין בו תלות, אבל יש בו הישענות, יש בו קשר. התלות היא דורשת. הישענות זה משהו טבעי, כולנו נשענים זה על זה. אז כשאנחנו אוחזים במשהו או במישהו ודורשים שהוא יהיה כפי שאנחנו רוצים שיהיה, ולא כפי שהוא, אנחנו לא נותנים לו את החופש, לא מאפשרים לו להשתחרר, לא נותנים לו את מקומו, ומקומו הכוונה היא להיות כפי שהוא. אני חוזר על המילים האלה של ימימה, שיש במילים את הדיוק ואת המנגינה, כל אחד וזכות קיומו, ואיך שיהיה יהיה, וברגע שתתני לעצמך, תשימו לב, זה גם לעצמך, להיות כפי שאת, או לעצמך, להיות כפי שאתה. זה קשור אחד בשני. תתני יותר חופש לילדיי, חופש ביטחון. אז יש לנו פה נקודה שלכל אחד זכות קיומו ואיך שיהיה יהיה. כדי להבין את הנקודה הזאת צריכה בעצם להתרחש הבנה עמוקה של זכות הקיום, שהיא לא תלויה באף אחד. אף אחד. אם אמא אומרת, את קיימת לפני החיים. זה מתחיל קודם כל, כמו שראינו פה, תתני לעצמך. זה מתחיל בקבלה העצמית של עצמנו, עם החולשות שלנו, עם המשגים שלנו. ובהבנה של מה שאמא קוראת לו משתייכת מזכות קיום. אנחנו שייכים לעולם הזה בלי שנצטרך להיות משהו או מישהו, בלי שנצטרך להיות עם הישגים, או בצורה מסוימת. אז אי אפשר לקבל את השני בלי שאנחנו עוברים דרך הקבלה העצמית הזאת. כן? לנו יש מקום, וגם לשני יש מקום. וכמו שאני משתחרר מהצורך לקבל אישור מבחוץ, כי יש לי זכות קיום בלי קשר לאיך שאני, לצורה שלי, אז כך זה משחרר גם את הצורך שהשני ישתנה. ופה, כשאמא דיברה עם התלמידה על הקשר עם הילדים שלה, זה משפיע על הקשר עם הילדים. ההבנה שגם עם הילדים, כל אחד הוא מסע חייו, והמורכבות המופלאה הזאת של הקיום שלו והדרך שלו, אנחנו לא אומרים לאחר איך להיות. באיזה אחד השיעורים היא אומרת גם לאחד התלמידים, אתה לא מורה של הבת זוג שלך, של אשתך. זה מאפשר לכל אחד להיות עצמו בלי מאבקים. אז איך כל זה קשור לביטחון? אם אנחנו, אמא השתמשה במילים חופש וביטחון, אם נתנו חופש לעצמנו להיות כפי שאנחנו, ולאחר להיות כפי שהוא. אחרי הכל, וזו נקודה חשובה, חוסר ביטחון שלנו הוא השורש לכל המאבקים שלנו. מלחמה נולדת מתוך חוסר, לא מתוך שפע, לא מתוך שקט, לא מתוך ביטחון. אז מה קורה כשאנחנו נותנים לאחר להיות כפי שהוא? תרגישו את זה רגע בגוף. תדמיינו שאתם בעולם שבו בכל פינת רחוב, על המקרר, על הקירות של הבתים, בכניסה לבניינים, תלוי שלט של ימימה. כן, זה לעתיד לבוא. ועל השלט כתוב, כל אחד וזכות קיומו ואיך שיהיה יהיה. באיזה הרגשה זה נותן לכם כשאתם מסתובבים ככה בעולם? מה שתרגישו את זה רגע בגוף, כי הלימוד שלנו הוא לא הלימוד שנשאר בשכל, הוא אמור לרדת ולהיות מורגש. זה העולם שאתם חיים בו, העולם העתידי שכל אחד וזכות קיומו ואיך שיהיה יהיה. והעולם העתידי זה כזה, לא כזה רחוק. זה מתחיל בזה שאתם שמים את זה כשלט במקרר שלכם ובכניסה לבית שלכם ואצלכם. משם זה מתחיל. בעולם כזה שלכל אחד יש לו את זכות קיומו ואיך שיהיה יהיה, על מה נשאר לנו להיאבק? נשאר הצורך להצדיק את הקיום שלנו? לא. זה אפילו מעבר לזה, זה לא רק שכל אחד וזכות הקיום שלו ואיך שיהיה יהיה זה, גם ההבנה שהקיום הזה יקר, אותו קיום שיש בי יש גם באחר. כי כל אדם הוא ביטוי של חיים, בכל אדם יש משמעות טובה, בכל אדם. גם במי שנראה לנו כרשע גמור. ויש על זה את הלימוד של רבי נחמן, שבליקוטי מוהר"ן, שהוא אומר, דע כי צריך לדון את כל אדם לקו זכות, ואפילו מי שהוא רשע גמור, צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב. זו נקודה שאם באמת מבינים אותה, אז כל ראיית העולם שלנו מתהפכת כלפי האחר. זאת אומרת שלא רק שיש לכל אדם את המקום שלו בעולם כפי שהוא, זה גם לא העניין שלנו לשנות אותו, אלא שבכל אדם יש לפעמים בצורה נסתרת, אנחנו לא רואים אותה, ולכן צריך לחפש את הטוב שבו. לשם אנחנו מכוונים את הראייה שלנו. זה ביטוי יפה בשפה העברית, ראיית עולם או נקודת מבט. השפה מזכירה לנו שהעולם הוא לא מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו יכולים למצוא באמצעות שינוי של נקודת מבט שלנו. אז עכשיו אני רוצה להוריד איתכם את כל זה לקרקע. מה קורה לנו בזמן מלחמה ביחסים? אז אתם זוכרים מה אמרנו על ההבדל בין הילדה ללומדת אצל ימימה? אני אזכיר. הילדה מרוכזת בהישרדות. זה האגו הזה. כי האגו זה בעצם המנגנון שבא להגן עלינו. לזה אני קורא אגו. אז הילדה מרוכזת בהישרדות, בלהבטיח את מקומה בעולם. והלומדת היא מרוכזת בלימוד, בעצם בהרחבת התודעה, בראיית האחר. אז מה קורה לנו בזמן מלחמה? המערכת ההישרדותית שלנו מופעלת, כן? אמרתי שהילדה מרוכזת בהישרדות. המערכת ההישרדותית שלנו מופעלת, אנחנו נכנסים לעמדת הגנה, זאת אומרת, נכנסים לעמדה של הילדה. כן? כי הילדה זה התפקיד שלה. אנחנו קוראים לילדה לחלק שמתגונן, שנאבק על קיומו בילדות. אז יש מצבים שאנחנו רואים סביבנו שפתאום כל מה שימימה קוראת לו השטויות של החיים, הכל נשכח. כולם מתנדבים, נותנים אחד לשני, נותנים לשני לעקוף אותם, מחייכים, כל מיני דברים שכאלה, ומתחילים לחשוב על האחר ולא רק על עצמם. אבל טבעי לגמרי גם, ואם היא מדברת על זה, שבמצב כזה התעורר הפחד, החוסר ביטחון. וכל הנקודות שהיו חסרות בנו מילדות, החוסר ביטחון שלנו מילדות, יכולות להיות דווקא מוגברות. ואז במקום הזה, המרחק בין אדם לאדם, באמת נראה כמו המרחק בין עיר לעיר, ולפעמים כמו בין מדינה למדינה. והדרך שלנו, היא להביא לשם את ההכרה, להשתמש בכל הכלים שלמדנו כדי לא להישאב להישרדות. זה תמיד מתחיל, כמו שאמרתי קודם, בקבלה עצמית. זאת אומרת, קודם כל לא להחריף את המאבק הפנימי על ידי שיפוט עצמי. אם למשל אני פוחד, חרדה, מרגיש חולשה, רוצה להתקרבל ולא לעשות כלום, כל אחד ואחת לקבל את מקומכם. זה אומר, לקבל זה אומר להביא חום, זה כמו לראות ילד בוכה. אם אנחנו רואים ילד בוכה בתוכנו, כמו שאנחנו רואים ילד בוכה בחוץ, האם אנחנו משתיקים אותו, גוערים בו? אני מקווה שלא. זה בדיוק הרעיון כלפי עצמנו, ואותו רעיון הוא גם כלפי האחר. כי כבר למדנו שאנחנו לא משנים את האחר במשפט הזה, ואיך שיהיה, יהיה. אבל עכשיו יש לזה גם תוספת. הכוונה היא לא להשאיר את האדם האחר לנפשו ושיסבול לבד. ממש לא. כן, זה עניין שלו לכאורה, כן? זה, אבל לא. כשלמישהו כואב, אנחנו מתקרבים אליו. כשילד בוכה, אנחנו עוטפים אותו. אנחנו שמים בצד את הדעות, את הרעיונות של איך הוא אמור להיות. את אמורה להיות חזקה בשביל הילדים שלך, בשביל הבן שלך שבשם. כל מיני משפטים ושיפוטים שכאלה שהם גורמים לאדם להרגיש שהוא לא בסדר. אז שמים את הכל בצד ומנסים להבין אותו. כל אחד לפי היכולת שלו וההבנה שלו. אבל יש לנו בלימוד כיוון מה זה נקרא להבין. כי נאמרות פה כל מיני מילים, וצריך לפרוט את המילים האלה. מה הכוונה להבין? אז ימימה קוראת לזה שומע לא שומע. זאת אומרת, להיות בהכרה, במודעות למה שאנחנו שומעים. אם עד היום אנחנו, מה הכוונה שומע לא שומע? אם עד היום שמענו מתוך הנקודה האישית שלנו, זו הילדה שהיא מתגוננת והיא עודפת את האחר, כי אנחנו היינו לא בטוחים. והילדה בתוכנו, אני מזכיר, פועלת מהישרדות. אז התרגול עכשיו הוא שמיעה ממקום אחר. שמיעה מתוך ניסיון באמת להבין את הכוונה של השני. זאת אומרת, אנחנו עושים בתוכנו הפרדה בין החלק של הילדה לבין החלק ההכרתי. אם אמא אומרת, תנסו בעזרת השם להקשיב, תנסו, שימו לב למילה תנסו. תמיד הרכות הזאת של, ולא איזשהו תקשיבו, אלא תנסו להקשיב, וגם בעזרת השם, זה גם לא בידיכם לגמרי, זה גם כן רכות. תנסו בעזרת השם להקשיב ולהבין ולתת לפי הקשב. איפה נמצא השני? ולענות לו. כי ברגיל, עכשיו היא מתארת, המשפט הראשון היא אומרת, תנסו לראות איפה נמצא השני ולפי זה לענות לו. לא איפה אתם נמצאים, איפה השני נמצא. והיא ממשיכה, כי ברגיל לא עונים אחד לשני. אלא כל אחד נותן מנפשו, מאומס. בתחום הרגשי, נפשי רגשי, מישהו שומע אחד את השני? שאלה רטורית שהיא שואלת, כן? והיא עונה, עונים לנפשו של השני. הכל בהתנגשויות, זה מה שיש על הקרקע. אז תשימו לב במיוחד למילים איפה נמצא השני. אנחנו מדברים עכשיו על הקשבה והבנה של השני. כי אנחנו מדברים עליהם במסגרת של יחסים כרגע. לא איפה אני, אלא איפה הוא. כמו שהיא אומרת כאן, אנחנו בכלל לא שומעים את השני, אלא אנחנו עונים לו מתוך העמדה שלנו שמתגוננת. ופה אני אתן דוגמה כדי שזה יהיה מובן. אמרנו שעכשיו אנחנו על הקרקע. נניח שאישה אומרת לבן זוג שלה, נמאס לי שאתה כל הזמן בטלוויזיה. ומה הוא עונה לה? הוא עונה לה, מה את רוצה? חזרתי מהעבודה, אני רוצה לנוח, תעזבי אותי, את לא נותנת לי שקט. לא נעים, לאף אחד מהם. אז מה קורה פה? אנחנו עכשיו מדברים על המושג הזה ששומע, לא שומע. הוא לא שמע והבין את הצורך שלה. ולמה הוא לא שמע? יש לזה סיבה. כי הוא שמע ממנה שהוא לא בסדר. נמאס לי שאתה כל הזמן בטלוויזיה, הוא שומע מהמקום של הילד בתוכו שהוא לא בסדר, שוב נוזפים בו. זה נקרא לשמוע את המיותר. ומה היא שמע? היא שמע אותו, אומר לה, תעזבי אותי בשקט, תתרחקי ממני, אני לא רוצה להיות איתך עכשיו. זה מה שהיא שמע. וזה נקרא... כל אחד מדבר מנפשו, זה כמו דו שיח של חרשים, כל אחד שומע בתוכו את פרשנויות שלו. כל אחד נותן מנפשו, אבל אף אחד לא שומע באמת השני. לכן המפתח הראשון, אחרי שהבנו את ההבנות הקודמות היום של כל אחד לתת לו את מקומו שיהיה כפי שיהיה, ושכל אחד יש בו את אותם חיים ואותו קיום יקר, אז פה יש לנו גם כלים שהם כלים שמקרבים אותנו מעבר להבנות האלה. והמפתח הוא ללמוד איך מקשיבים. זה בכלל המפתח של כל הלימוד. בלעדי זה אי אפשר ללמוד. בשביל זה התחלתי בהתחלת השיעור ואמרתי למי שהיה בתחילת השיעור, תשימו בחנייה את ההתנגדויות שלכם, כדי שתוכלו לשמוע משהו חדש. ויש לימימה באיזשהו שיעור, היא אומרת, אני אקריא לכם, היא אומרת, כדי שייתן לכם את המוזיקה של ההקשבה, לא רק משהו טכני. לא רק האמירה הזאת מהשכל שאפשר להבין אותה, שאנחנו רוצים להבין את כוונתו של האחר, ולא רק מה שהוא אומר. אלא יש פה עוד מוזיקה במילים. אם היא מקורת לזה בעצם תדר, כן? יש איזה תדר שהמילים נושאות. אז היא אומרת ככה, בית שאימא לא מקשיבה לילד, מה קורה לו? הוא מתרחק, חושב שהאימא לא אוהבת אותו, הוא עצוב. ברגע שתקשיב ותענה, שמה ידה על הכתף, עטפה אותו בחום, נשקע אותו. הוא נפתח כמו פרח זוהר. ישנה חוקיות גלויה שהיא מתנה תנאים של האיזון. טוב זה איזון. לא טוב, אי איזון. אז האמא מקשיבה לילד, תראו את התמונה, תרגישו אותה שוב בגוף. של פה ניתנת לנו דוגמה של הקשבה, זה אמא עם ילד. אבל תזכרו שהחברים שלכם, בני הזוג, בנות הזוג, בכולם יש ילדים גדולים, יש בהם ילדים. כשאימא לא מקשיבה לילד, יש התרחקות. עולם יד המחשבה לא אוהבים אותי, הוא נהיה עצוב, הוא נסגר. אבל הקשבה הנכונה, יש פה, היא מתארת מעבר, זה לא משהו מילולי רק. זה לא רק הבנה מהשכל, יש פה הרבה מעבר, זה רגש. היא שמה יד על הכתף, היא עוטפת אותו בחום, נשקע אותו, ואז הוא נפתח כמו פרח זוהר. ציור מאוד יפה ומרגש. אז תרגישו את המשפטים האלה, לא צריך להבין עם השכל. זה נותן לנו מה זה הקשבה אמיתית. הקשבה אמיתית זה הקשבה לרגש של הבן אדם השני, של מה שהוא באמת צריך, לא למה שהוא אומר. אם אני מסכם את מה שנאמר עד עכשיו, אמרתי שהקשבה היא לא מהשכל. בהקשבה אנחנו שמים את השכל בצד, בחנייה, ומקשיבים מהלב, כשהכוונה בהקשבה מהלב זה לנסות להבין מה חי באדם השני עכשיו. זה תמיד בזמן עכשווי. לא מה אמרת אתמול, אלא עכשיו. מה הוא מרגיש עכשיו? מה הוא צריך עכשיו? מה חשוב לו? זה לא מה שהוא אומר, זה לא התוכן, וגם לא איך שהוא אומר, לא האופן של הדיבור, אלא באמת לרגע לנסות להבין את הכוונה העמוקה שלו. למשל, במקרה הזה, בזוג שתיארתי, מה היא באמת מבקשת? כשהיא אומרת לו, אתה כל הזמן בטלוויזיה. היא מרגישה לבד, מרגישה בודדה, היא רוצה קשר, היא רוצה חום, היא רוצה שיתוף. מה הוא רוצה? הוא רוצה סוף סוף לנוח. היה לו יום קשה, אולי גם יש לו איזה רגש של פחד ולחץ שהוא מאכזב אותה כשהוא עייף, שהוא לא נותן לה את מה שהיא צריכה, והוא צריך רגע להיות עם עצמו. אז ההסכמה ששניהם פשוט לפגוש את הרגשות האלו מתחת למילים שמאשימות, היא יכולה להיות פתח לשלום בית. ומעבר זה לזה, גם למפגש אמיתי, כי באמת פוגשים אחד השני. שכל לא פוגש שכל. שכל מתווכח עם שכל אחר על דעות ועמדות, אבל לב פוגש לב. אז יש לימים איזשהו שיעור על שלום בית, והיא אומרת שם שאם שניהם מבקשים שלום, וזו הנחת היסוד שלנו, כשאנחנו מבקשים שלום. לזה התכנסנו כאן. בזמן מלחמה אנחנו מבקשים שלום בתוכנו ובינינו. אני מזכיר את תחילת השיעור, כן? המרחק בין אדם לאדם הוא כמו המרחק בין עיר לעיר, ואנחנו רוצים להגיע למה שאמא מתארת שבעצם אין מרחק. אז אם שניהם מבקשים שלום בית, אמא אומרת, זה אומר שיש קשר עדיין ביניהם אם שניהם רוצים שלום בית. הקשר קיים. רק בזמן הזה של המלחמה, כשכל המתחים גורמים לנו להיכנס יותר לפינות של הישרדות, אנחנו מחפשים איך להחזיר את זה, כדי שלפחות בתוך הבית יהיה שלום, ואז הוא יקרין גם החוצה. אז היא מציעה, אחת ההצעות שהיא מציעה, היא אומרת, צריך לפנות זמן לישיבה, לשבת יחד, לשוחח, ובזמן הזה היא אומרת ככה, שיקשיבו, רק שיקשיבו, שלא יהיו נגד אחד השני. שיקשיבו, רק שיקשיבו, שלא יהיו נגד אחד השני. אז הלוואי שנזכה כולנו להעמיק בלימוד הזה של איך עושים שלום בית, כי כמו שאמא אומרת, שלום בית זה מאוד מורכב, זאת אומרת, יש הרבה ללמוד שמה, זה כל השנים שאנחנו לומדים, זה מה שאנחנו לומדים שם, זה מאוד מורכב, שייך לקודש.